שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם, בחלק מאמרי שמעתי, עמוד 620, מאמר קכ"א, הייתה כאוניות סוחר. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, חלק מאמרי שמעתי, עמוד 620, מאמר קכ"א, הייתה כאוניות סוחר. בפסוק, הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. הנה בזמן שהאדם דורש ועומד בתוקף שכולה שלי, היינו שכל הרצוניות יהיה מוקדש כולו להשם, אז הסיטרא אחרא מתעורר כנגדו וטוענת גם כן כולה שלי. ואז יש מסחר. מסחר נקרא שהאדם רוצה לקנות איזה חפץ, והקונה והמוכר מתדיינים על הכדאיות. היינו, כל אחד טוען שהצדק עמו. וכאן הגוף מסתכל למי כדאי לשמוע, להמקבל או לכוח המשפיע, ששניהם טוענים בבירור כולה שלי. וכיוון שהאדם רואה את שופלותו, שגם יש בו ניצוצין, שלא מסכימים לשמור את התורה ומצוות, אפילו כקוצו של יוד, אלא כל הגוף טוען כולה שלי. אזי ממרחק תביא לחמה. היינו, מהרחקות שהאדם רואה איך הוא כל כך מרוחק מהשם, ומצטער ומבקש מהשם שיקרבהו, תביא לחמה. עניין לחם הוא סוד אמונה, אזי הוא זוכה לאמונה בקביעות, כי השם עשה שיראו מלפניו. היינו, שכל ההרחקות שהוא מרגיש, השם הביאו לו את המצבים האלו, בכדי שיהיה לו צורך לקבל עליו את יראת שמיים. וזה פירוש, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. פירוש שהחיות דקדושה שבאדם אינו בדווקא מההתקרבות, היינו הכנסות, זאת אומרת הכניסות להקדושה, אלא גם מהיציאות, היינו מההתרחקות. שעל ידי זה שהסיטרא אחרא מתלבשת בגוף האדם וטוענת כולה שלי בטענה צודקת, ועל ידי זה התגברות באלו המצבים, האדם זוכה לאמונה בקביעות. זאת אומרת, שהאדם צריך לייחד הכל להשם. היינו, אפילו היציאות נמשך ממנו יתברך. וכשזוכה, אזי הוא רואה שבין היציאות ובין ההכנסות, הכל ממנו יתברך. ועל ידי זה הוא מוכרח להיות ענב, כיוון שהוא רואה שהכל השם יתברך עושה, בין היציאות ובין ההכנסות. וזה עניין נאמר אצל משה, ענבתן וסבלן, שצריכים לסבול את השופלות. היינו, שבכל מדרגה ומדרגה הוא צריך להחזיק את השופלות. וברגע שעוזב את השופלות, תכף נאבד ממנו כל המדרגות משה, שכבר השיג, ודי למבין. וזה עניין סבלנות, שעניין שופלות יש אצל כל אחד ואחד, אבל לא כל אחד מרגיש את שופלות לדבר טוב. נמצא שלא רוצים לסבול. מה שאין כן משה רבנו עליו השלום, סבל את הענבות. לכן נקרא ענב. היינו שהיה לו שמחה מהשופלות. עד כאן.
אז מה אתם רוצים שאני אוסיף כאן? תשאלו. אנחנו עוברים המון מצבים, ו מתעוררת לנו תמיד הרגשה רעה, על הבורא, על הגורל שלנו, על כל המצבים ומקרים שאנחנו עוברים. למה כך נעשה? למה כך קרה לי בחיים? ועוד ועוד ועוד. וזה גילוי ההסתרה, שאנחנו מרגישים שלא מבינים, שלא מודעים לזה שהכל הוא כל כך טוב ויפה, שנמצאים בכל טוב. אנחנו לא מודעים לזה שצריכים רק לתקן את הכלי קליטה שלנו, ומחוץ להם הכל זה אור אינסוף. ואנחנו חושבים אחרת. עד כמה שהייתי מקופף ועושה ומשנה ומתקן את כל מה שיש מחוצה לי, שיהיה מסודר כלפיי בצורה יפה, נוחה, טובה, איך שהייתי רוצה שיהיה. אז כנגד כל טענה וטענה שאני כך מתרומם לתקן את העולם, אני דווקא צריך לתקן אותו במלכות שדי, שכל כל ההבחנות שאני רואה שונות מהטוב ומטיב, מאין סוף, מהמצב שהוא פשוט נראה לי כמצוין, אין יותר מזה. כל מצב פחות מזה, בכל דרגה ודרגה, בכל עת ובכל מקום, הוא מצביע על הכלים המקולקלים שלי. ואז מיד אני צריך לגשת לתיקון. אבל בצורה מבוררת, בצורה נכונה, בשני קווים, ולבנות מהם קו האמצעי. כאן יכולים להיות כל מיני סטיות שהאנושות כבר יצבה לעצמה כל מיני דרכים השקריות. אז אבל לענייננו, אנחנו בעבודה שלנו, בחיים שלנו, צריכים בכל זאת בעבודה שלנו, זאת אומרת לא כלפי חוץ, לא כלפי זה חשבון גדול, כמו שאומר רבר, זה לימוד גדול איך להתנהג עם הרחוב. אבל מה שנקרא בקבוצה, בעבודה שלנו, בהפצה, בלימוד, בקשר בינינו, בכל הדברים האלה, כאן אנחנו צריכים לראות את עצמנו כנמצאים באינסוף. באינסוף. לזה צריכים בכל רגע לשאוף. ושזה יהיה ברור, רגע פחות מזה, אם אני מרגיש בזמן הלימוד, בקבוצה, בהפצה, בגלל, דווקא בהפצה, שאני מגיע לבני אדם עם ההרגשה כזאת, אבל לא ככה מלמעלה, לא בהתנסות. אז אנחנו צריכים פשוט לראות את עצמנו כך, במיוחד בתוך כותלי מקום שלנו. אבל במקומות הזרים אחרים, לא, לא, לא בזמן ההפצה, אלא בכל מיני, שם אנחנו צריכים להתנהג בינתיים ובכלל, כן? כמו אנשים הרגילים. מה הוא אומר? תשאלו. היום זה מה קורה, כן?
הוא כותב פה שבכל מדרגה ומדרגה הוא צריך להחזיק את השופלות, וברגע שעוזב את השופלות תכף נאבד ממנו כל המדרגות. השאלה היא למה אני צריך להחזיק את השופלות? זה משהו לא נעים.
שופלות למה?
לא כותב כאן.
נורא, מה זה לא כותב? אני לא יודע. התינוק שלי צועק ואני אומר שתוק ככה אליו, אני יותר חזק, אני יכול ככה אליו להגיד, אני לא רוצה להתנהג כלפיו בשפלות, כן? זה בסדר או לא? מתי ואיך מתנהגים בשפלות? כלפי מה? הגוף שלי עכשיו דוחף אותי לאיזה דברים ואני בשפלות כלפיו. מה שהוא אומר, אני מבצע. בסדר? זאת אומרת, כלפי איזה הבחנה הוא אומר שאנחנו צריכים להיות בשפלות. אם אני מחובר עם הבורא, באיזה מחשבה, באיזה רצון, הרגשה, אפילו הקטנטנים ביותר, אז אני כאן צריך לפתח את השפלות. שהכל בא ממנו, כי טוב ומיטיב, ומה שאני אז מגלה כדברים הסותרים את הטוב ומיטיב, אז אני רואה את המקום איפה שאני באמת צריך לעשות תיקונים. זהו. אני רואה את ה... איך להגיד? שקעים שבי. כן? כאלו החסרונות שבי. עד שאני לא ממלא אותם להרגשת הטוב ומיטיב. בכל מקום, במידה שאני מרגיש רע בהשגחתו, לא סתם רע, אז אני מנותק ממנו, אין על מי לדבר. אבל אם אני משתדל לקשור את הרע שבי אליו, אז אני אוחז בו וחייב בכל מיני אמצעים, לא בשקר, אלא באמת להשתדל להשיג הרגשה טובה במקום הרגשה רעה. ואז יש לי חשבון, בשביל מה אני עושה זאת? שיהיה לי טוב ככה בבטן, או שאני לא רוצה לדבר על הפרעה. לא רוצה לדבר על הפרעה, נגיד. למה לא רוצה לדבר על הפרעה? כי הוא יכול להניש אותי? לא. אני רוצה, אני לא כל כך מבין את זה, אבל אני רוצה שהוא ירגיש מזה הנאה ממני. ואני רוצה להרגיש איך שהוא מרגיש הנאה ממני. אז אותו מקום איפה שאני הרגשתי רע, הוא הפך להיות עכשיו לכל טוב. זה דווקא על ידו אני קיבלתי התקרבות. כן.
שלב הראשון שאתה עושה את זה, את מה שעכשיו אמרת, הוא להרגיש כאילו אתה הולך באוויר. אחרי זה רק לאט לאט מתחילה.
אז מה?
איך אפשר לקצר את הזמן הזה, שהוא יהיה יותר מהיר?
אתה קודם כל תלך בדרך כזאת, לא נורא. אתה כבר אתה, אני רוצה עכשיו והכל. אני מבין, רצון טוב. תן לי מישהו אחר לשאול. מי שם רצה? נונו.
אמרת שאנחנו צריכים לראות את עצמנו כל הזמן, כאילו אנחנו בגמר תיקון, בזמן הפצה.
לא, כי אם היינו עכשיו... מגלים כלים שלי מתוקנים, אם הייתי מגלה, אז הייתי בעולם אינסוף. שום דבר מסביבי לא צריך להשתנות. רק הקליטה שלי ומה שנמצא מסביבי. אם היא מתוקנת, אני בעולם אינסוף. במידה שאני מקולקל, אני רואה עולם המקולקל. נו.
זה נשמע טוב, אבל כשאתה נמצא...
זה לא נשמע טוב.
הפצה.
אני צריך לתקן את עצמי. הפצה? הפצה זה בדיוק מה שאני מתקן את עצמי. מה זה הפצה? אני מקרב אליי כל החלקים של הנשמה שלי, אני משתדל לתקן אותם, ונתנו לי לתקן אותם מבחוץ. תתאר לעצמך, אם אתה נמצא עכשיו באיזושהי נקודה שחורה שנקראת העולם הזה, ומחוץ לנקודה הזאת, אתה מרגיש את העולם הגדול החיצון. כן? עולמנו. מה עכשיו אתה רואה? אתה צריך לתקן את העולם שהוא נמצא מחוץ לך. למה זה נעשה כך? שעשו את היציאו מהבטן שלך, כל מה שיש לו, יש בו, בתוך הרצון שלך, הציאו את זה החוצה, ופרצו את זה לפניך. שיהיה לך יותר קל לתקן. אם זה היה בתוכך, לא היית מזהה שזה מקולקל. כמו שאתה לא מזהה שיש בך קלקולים פנימיים. תתאר לעצמך, מה שאתה חושב על כל אחד ואחד, ועל כל העולם, ועל כל דבר וכל מה שיש, ואתה חושב בדרך כלל בצורה שלילית. כלפי עצמך. אם זה היה בפנים, אף פעם לא היית מזהה בזה שום דבר שלילי. איך היית מתקן? לא יכולת. ככה אני מסתכל על... איך קוראים לו? ויקטור. 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 אני מסתכל עליו, הייתי, אם היה בפנים, ממש הייתי מרגיש נחת מזה. כך שהוא נמצא מבחוץ, אני רוצה לתקן אותו. כן, אתה מבין את זה, כן? זהו. מזהה דברים רעים שנמצאים בי, רק בזכות שהם נמצאים מחוץ עלי. אז כשאנחנו יוצאים להפצה, ורוצים לקרב את האנשים, אנחנו לא מודעים שבעצם אנחנו מתקנים את עצמנו. זה אותם הרצונות הגדולים שלנו, גדולים מאוד, כי הם לא נמצאים תחת הנקודה שבלב שלי. מחוץ לה. רצונות גדולים, זה החאפ ממש גדול. ובזכות זה אני מתקן. לכן אין לנקודה שבלף עבודה, אלא לתת לבהמה לחמה ולקרף את כל העולם, שזה בעצם התת תחתונות שלה. ככה זה יוצא. ולכן אין מה לראות שהעולם הזה הוא, זה שהוא מקולקל זה ברכה. מקולקל בעיניי. אז תראה כמה פעמים בחיים שלך שמעת ואהבת רעך כמוך, על מה זה מדובר, כמה עכשיו קראנו, כן, במאמר שהשכינה מקרבת את החלקים שלה לעצמה. נו, זה מה שאנחנו עושים, שאני, אם אני נכלל בה ואני מזדהה עמה, זה מה שאני עושה. לכן אנחנו לא מבינים מה זה נקרא הפצה. אנחנו לא מבינים עד כמה שזמננו הוא שונה מכל הזמנים הקודמים. כן.
יהושע מבריסבן, אוסטרליה, שואל, איך אנחנו יכולים לשמור על מצב של שופלות ולרומם את רוחם של האחרים באותו זמן?
לשחק? איך אני עושה את זה עם הקבוצה, עם החברים? אם אני לא איבדתי הכרה, אלא נמצא במצב אפילו באמת שפל, אבל עדיין אני מסוגל, חובתי, לעורר אותם, להיות שחקן, ולצחוק דרך הדמעות. כן.
תלמיד מחדרה שואל, מה צריך לעשות אדם שמבין בשכל וברגש שאין לו סיכוי שיצליח לבקש בקשה לטובת הזולת ללא החלפת מערכת ההפעלה שלו?
לנסות, לא דורשים מאיתנו שאנחנו נצליח. להצליח זה מילה לא טובה. הבורא הוא פועל, אנחנו מגלים כיסרון, ועל כיסרון הזה הוא עובד. הוא פועל, לכן זה קרה עבודת השם. העבודה שלנו זה להביא כלי ריק.
מרקו מאיטליה שואל, מה זה אומר לענות לבורא?
לענות לבורא זה נקרא להביא לו חיסרון שאני רוצה עליו, כוונה על מנת להשפיע. זה נקרא לענות לו. בזה עושים לו נחת רוח. אם אתה כילד בא להורים ומבקש מהם משהו טוב, כן? אתה נותן להם הנאה. בסדר? כן.
לגבי לתקן את עצמי בהפצה, איפה נכנס פה הצורך בבורא? שאני הולך לתקן את החלקים שמחוץ לי. איך אני מכניס פה את הצורך בבורא?
אני לא מבין. כל העולם הוא כלי החיצון שלי. אנחנו לומדים את זה מתפיסת המציאות, שזה הכל בי, בתוך המסך כאן ואחורי הראש. אנחנו לומדים שאין בעולם חוץ מהאדם שום דבר, וכל היתר זה החלקים שלו, שנראים לו שהם אנשים, זרים וכו', ו... כך נראים וכך הוא צריך לכבד אותם ולרומם אותם, מפני שאז הוא מגיע לצורת השפעה. אין בזה שום צורך אחר חוץ מלהגיע לתכונת השפעה. לכן אני צריך לכבד אותך, אמנם שאתה חלק ממני, מרצון שלי, שכך בצורת האדם הוא לפניי מופיע. למה אני צריך לכבד אותך? כי אז יש לי הזדמנות, יש לי תרגיל, שאני בזה יכול להגיע תכונת ההשפעה. זה הכל. אז אני צריך לכבד את כולם, אני צריך לשרת לכולם, אני צריך לראות את העולם כולו שניתן לי כדי שאני משפיע להם. ביטוי של השפעה זה אהבה. למי שאוהבים רוצים להשפיע. לא. אם אתה אוהב מישהו, אתה כל הזמן חושב איך אתה יכול לגרום לו טוב. זה, אם לא הרגשתי את זה אף פעם, סימן שלא אהבת. אלה, זה מה ש... תראה מה שהיא באימא, איך היא מסתכלת על התינוק, מה עוד היא יכולה להוסיף לו. ואיך היא עושה ככה וככה וככה וככה, כל הזמן, כל הזמן. כך, תראה. איך הטבע מראה לנו דוגמאות. ולכן כשאנחנו יוצאים להפצה, אז אנחנו מממשים את התיקון של עצמנו בצורה הקצרה, הטובה, המועילה, הישרה ויותר.
שאני מפיץ, מצד אחד אני צריך להיות חיסרון לבורא, לתקן את הכלים החיצוניים שלי. אז אני, מה אני צריך, כאילו, ההרגשה הפנימית שאני צריך להיות איתה כל הזמן?
שדווקא בהם אתה תגלה אותו. לא בפנימי, בכלים הפנימיים שלך. כל הכלים הפנימיים שיש לך עכשיו, הם כולם יצטרכו להתכווץ. להצטמצם. כל מה שיש לך עכשיו, חוץ מנטייה הזאת החוצה, נטו נטייה, ללא חשבונות, ללא כלום, רק נטייה עצמה. כאילו, איך להגיד, פיור.
טהור.
טהורה, אבל לא יודע איך להגיד. ממש רק אי. זקה. זקה, יכול להיות. בקיצור, רק אותה נשאר לך, שזה בא מנקודה שבלב. כל היתר מה שבך, זה הכל יצטמצם. אתה תצטרך להתעלות למעלה מזה. לתת הגיעה החוצה, והגיעה הזאת עם הכלים חיצוניים, זה מה שיהיה לך הנשמה.
ואותה נטייה, היא צריכה לבטא איזשהו יחס מסוים לאותם חלקים מחוץ לי, או פשוט לתת לעולם?
כן, ודאי, אבל הנטייה הזאת, יחסים האלו, הם בינתיים כאלו. איך שזה יהיה, איך שיהיה. כן.
לא, אבל פשוט מורגש שיש איזשהו... יש פקק, וצריך צריך לחדד פה את העבודה. כאילו, אני אומר, ביציאה החוצה, אני מרגיש שחסר עוד נקיות בעבודה. כמו שאתה אומר, להתייחס אליהם שאתה אוהב אותם, שאתה רוצה רק לעשות להם טוב.
נו.
אז הנקיות הזאת היא חסרה. מאיפה מוסיפים
אותה? אז היא תבוא,
אותה?
היא תבוא. לאט לאט תבוא. במידה שאתה תתחיל להרגיש שאתה מטפל בהם ורוצה שהם יתקדמו, אז אתה תרצה בהצלחתם, זה יהיה, אתה תרגיש שיש לך אליהם יחס יפה. עוד יותר מיחס אם הם יהיו בפנים. למה? נתתי פעם דוגמה על בן החורק, כן? זה נקרא. כן? שיש גבר מתחתן עם אישה עם הילד, אז הוא חייב לאהוב את הילד, לעשות, לתת לילד תשומת לב, יותר מה שאם זה היה הבן שלו. כי הוא מפחד בתת הכרה, הגבר הזה, שהילד ישנה אותו. אז הוא חייב כל הזמן דווקא ככה למלות אותו. מה שאם כן עם הבן שלו היה מרשה לעצמו גם לזלזל, גם כל דברים לעשות. וכאן כל הזמן, כל החיים, הוא יצטרך להוסיף מעצמו יותר ממה שכלפי הבנו הטבעי. כך אנחנו, שאתה יוצא לקהל הרחב, אתה בזה שמשקיע בכמה שהם רחוקים עכשיו, דווקא על ידי זה אתה נותן הגיעה שכנגדה תקבל המאור מחזיר למוטף. ברגע שנפתח הערוץ של השפעה כלפי חוץ, אין דבר יותר חשוב מההפצה. אין. בזה מובטח לנו שכל אחד, ממש כל אחד, לא, אם לא ההפצה, אני לא רוצה להצביע, אבל אולי יחידים, אם כן מכאן, יכולים להגיע לרוחניות. אם לא הפצה. רק בגלל שנפתח ערוץ ההפצה, אנחנו יכולים לקבל כל אחד, ובכלל לא כאן, ובכל מקום, ובכל העולם, והכל תלוי כבר באדם. אבל ללא הפצה, אז אין לו גישה לחלקים שלו, כי נשמה שלו הרי נמצאת מחוץ לו, במה שהוא מזהה כל המציאות. דומם, צומח, חי, מדבר, זה הכל מה שהוא מזהה, זאת הנשמה שלו. עכשיו, צריכים לתקן את המדבר, כי כל היתר מתקנים על ידו, אין בהם בחירה חופשית. ובחירה חופשית זה לא באנשים האלו שנמצאים מחוץ עלי. הבחירה חופשית זה בי בעצם. עד כמה שאני לוקח הזדמנות הזאת ומתחיל להפעיל אותה. לממש אותה. כן. נו, מהר, אחרון.
אז ביציאה שלי החוצה, איך אני, נגיד, אני יודע שהיום אני הולך לצאת, איך אני מכין את עצמי בצורה נכונה במהלך היום, שאותו צינור של השפעה יעבוד דרכי? לא להפריע.
אתה צריך לא לשכוח שאתה הולך לצרף לעצמך את החלקים שלך. לא לשכוח. ואתה עושה את זה כדי לעשות נחת רוח לבורא, כמו שקראנו בקטע הכנה. No. מה? לא שומע. נו.
У меня такой вопрос. Вот кто является определяющим в распространении? Группа или я? Вот сам вот этот момент толчка.
מה האלמנט הקובע בהפצה? הקבוצה או אני? מהו אותו האלמנט שמאפשר את הדחיפה קדימה?
קבוצה. קבוצה היא שדוחפת אותי להפצה, ואני צריך להתקליל בה ולהישמע שאין לי חוץ מקבוצה שום דעה עצמית. היא קובעת את הכל. קבוצה, אם, 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 אם לדבר על דבר יותר מרוכז, אז זה דירקטוריון הרוחני נגיד, אבל בעצם אספת הקבוצה היא, דעת הקבוצה היא, שמחליטים כך וכך ללכת, כן. זה מה שקובע. אדם בעצמו, מה פתאום? מה הוא יקבע? לפי התכונות שלו, לפי ה... אפילו שהוא יהיה לו יודע את זה. בכל זאת, להתקליל בקבוצה, זה מאוד... זה חשוב. נגיד, אם אני לא נכלל בקבוצה, אני מדבר על עצמי עכשיו. אין? אני לא יודע אפילו מה להגיד בשיעור, באיזה צורה לפנות אליהם, איך בכלל להתקשר, איך אפשר בלי שיהיו כלים שאתה נכלל מהם. ואיך אני יודע מה לעשות עם כל הפעילות שלי, היא דווקא דרך הקבוצה מגיעה לכל מקום, ושם אני מתקן את עצמי. אין לי כאן בעצמי שום דבר שאני צריך לתקן. בי. אלא רק בקשר ביני לקבוצה. בקשר. בין לבין. הוא שאל, רצה קודם, נו.
רק עוד חידוד, המשיכה שאלות של הקוקה, זה... כשאני בא להפיץ ואני משתדל לתקן את היחס שלי הפנימי, יש לי עכשיו פידבק דווקא. כמו של פעם זה היה יותר בקבוצה, היום זה אפילו בהפצה, יש ממש פידבק איך לעשות את
בסדר, ה... בסדר, תעשו.
אז, לא, אז השאלה, בסדר, אז השאלה לגבי העניין שהוא שאל על הבורא, אני... אני כאילו יודע לעשות כאילו רק בעצמי, לנסות לעשות בעצמי, כאילו אם אין אני למי לי. ואם אני, וכשאני עושה מאמצים ומתייש, אז אני יכול, אז יש כאילו מבפנים פנייה לבורא, נכון? עכשיו השאלה אם אני יכול מראש כאילו לפנות לבורא. אתה מבין את השאלה או שזה רק תוצאה של ייאוש?
אם אתה יכול, תפנה. מה אתה שואל אותי? כל רגע שאתה יכול לפנות, תפנה, תהיה בקשר עמו בלי הפסקה. אבל... בדרך כלל אנחנו פונים לבורא, נזכרים בו מתי שצריכים אותו, כמו בכל דבר אחר.
יש ערך, אם הפנייה היא עדיין מלאכותית, יש ערך להזכיר את הדבר הזה, את המילים האלה בורא?
כן, ודאי.
יש לזה ערך.
כן? מה זה מלאכותית? שמשהו הזכיר לי על זה. כן, ודאי. זה השפעת הסביבה נקרא. טוב, כן.
מה קורה אם דווקא בתקופה כזאת שאנחנו יוצאים במיוחד בחינוך האינטגרלי החוצה, עדיין יש בתוך הקבוצה, בתוך החברים, יריבויות ושנאה ממש גלויה, בצורה שהיא אפילו נראית לכאורה כאילו לא מטרתית וזה נמשך וכל מיני דברים בסגנון הזה. איך צריך להתמודד עם הדברים האלו?
להתמודד.
איך?
להתמודד.
מה צריך להיות היחס של הצדדים שמעורבים בעריב הזה או בחיכוך הזה? או...
אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יש ויש. אתה לא יכול לראות מבחוץ מה קורה. אלה עם החברים שהם היו איתך במשך שנים שנים רבות, ופתאום קרה ביניהם איזו מריבה, איזו תקלה, משהו, אז... היום או מחר זה יכול לקרות לך גם כן. במה הם שונים ממך, הם נמצאים באותו התהליך, באותו לימוד. במה הם שונים? לכן צריכים לעזור כמה שאפשר. בכל מיני האפשרויות ככה, לרקח, לתת דוגמה של סבלנות, של ההתחשבות. של האובייקטיביות, שזה לא אנחנו, זה מכוון כדי שאנחנו דווקא את ההתפרצות הזעם הזה נביא כאביות לקבוצה, ובקבוצה נתקן את הדברים. לעשות סדנה, זהו. זה שהרבש ובעל סולם כותבים שצריכים לשפוך את עצמו ככה לפני הקבוצה, אז הם צריכים לשבת במעגל יחד עם אחרים ולשפוך את עצמם. דווקא להכניס אותם למכונת כביסה של הקבוצה, ככה בסדנה שמסתובבים כך במעגל, כן? זהו, להכניס אותם לזה, לכביסה, כן?
זה סדנה בנושא, דווקא בנושא של...
אפשר בנושא הזה גם כן, כך, נכון. אבל אנחנו מדברים לא רק עליהם, אלא בכלל, בכללות על התופעה הזאת, כן?
והצדדים היריבים כביכול...
גם כן משתתפים.
באותו המעגל
כן,
דווקא?
כן, מה הבעיה? אנחנו צריכים לעלות אותם מעל הריף. שזה לא עניין של הריף, זה עניין של תופעה שהיא קיימת, ואנחנו יכולים על ידה עכשיו לעלות. אז טוב מאוד שזה קורה, לדוגמה, בינו לבינו. בסדר, מחר זה יקרה בינה לבינו. ככה בין חברים האחרים. אז מה? מה זה חשוב בכלל בין מי? כולם בני אדם, כולם עם כל מיני תופעות, ואנחנו צריכים לתקן את הכל. וכל התופעות שלנו הן שייכות לקבוצה. למה אנחנו מושכים אותם כאילו זה איפה זכות הפרט? אין זכויות הפרט. אין זכויות הפרט בקבוצה. איפה כאן? אם חייבים להתקלל כולם יחד. כמו טיפות מים מתאספים לטיפה גדולה. אז אנחנו יכולים לדבר על כל דבר. על כל דבר. רק ודאי שבעדינות לאט לאט לרקח את האדם עד שהוא נפתח, אבל העיקר שהוא יבין שאנחנו צריכים את הכישלונות שלו, את המריבות האלו. ממש? טוב, זהו. כן. לא מיקרופון.
דיברנו עכשיו על עבודת הפרט לעומת העבודה בקבוצה וההתקללות בקבוצה. אז יש לנו בחברה גם אין תופעה כזאת שהרבה פנויים ופנויות. זה בעצם, אתמול היה לנו ערב היכרויות כאן בפתח תקווה, והרבה חברים מכל הארץ, חברים וחברות הגיעו כדי למצוא בן ובת זוג. השאלה, איך אנחנו הופכים את החיפוש הזה שאנחנו עושים לחיפוש שהוא לא אגואיסטי, לא איזושהי עבודת פרט, אלא חיפוש שהוא בדרך ההשפעה, בדרך הכלל, זאת אומרת שזה לא יהיה מנותק מהעבודה הכללית.
תראה, עד לפני 100 או 200 שנה, אף פעם לא היו אנשים מתחתנים לפי זה שהכירו זה את זה. כמו שבעל רבש היה מספר לי, אבא ואמא פעם בערב הלכו למישהו לבקר, אחר כך חזרו ואמרו, ברוך, אנחנו מצאנו לך אישה, ביום חמישי יהיה לך חתונה. זהו, זה היה בתחילת השבוע, ובכל זאת היא רצתה לראות אותו. אז הוא עבר שם ברחוב, אמרו לו איפה לעבור, שהיא תסתכל עליו. היא דווקא לא זהה אותו, היא חשבה על החבר שלו שהוא הלך איתו, שזהו, חבר היה גבוה, גדול, ככה יפה, והוא היה קטן, אבל הוא כזה מוצק, אבל יחסית קטן. לא חשוב, אחר כך היא התגלה לה בעוד יומיים שלושה, נגיד שזה הייתה, נו אז מה? סך הכל, מתחתנים לפי ההתאמה, התאמה גשמית והתאמה רוחנית. בזמננו מאוד חשוב לפי התאמה רוחנית, כי אנחנו נמצאים בתהליכים כאלו בכל העולם, אז זו בעיה. אם מישהו בא ונשוי, ועדיין בת זוג או בן זוג שלו, שלא כל כך בדרך ואפילו מנוגד, זו בעיה ממש, זה ממש טרגדיה במשפחה. אבל אם מתחתנים צריכים לקחת בחשבון קודם כל את זה. קודם כל. וכך רבה שהיה אומר להתחתן, ובכל זאת לראות האם לא דוחה. האם לא דוחה. זהו. וגם דווקא כלפי אישה, כי כלפי הגבר זה כבר פחות בעיה זהות חיצונה, כי אישה מתרגלת ומקבלת אותו כזה שמגיע לה וזהו. זה הטבע. הפעם אולי נדבר על זה, איך זה כלפי נוקווה וזה רמפין וכל דברים, לא עכשיו. אז צריכים לעשות זאת. בכל זאת, אומנם שאנחנו לא דוחפים היום כמו שזה היה בימי רבש ובעל הסולם, אבל מי שבאמת רוצה ברצינות להתקדם ברוחניות, הוא חייב להתחתן. אבל תתחתן אז עם מישהי שבאמת יכולה להיות תומכת, מבינה, מרגישה, נמצאת בדרך, וככה, כמו שהזוגות שלנו הראשונות כאן, שהתחלנו, אבי, אורן, גלעד, כל האלו, שהם, ועוד ועוד ועוד, סליחה שאני ככה מקצר, אבל נשים נאמנות ונמצאות בכל פעולות ההפצה, בכל דבר. זה מאוד חשוב. מאוד חשוב. לכן, זה נקרא ייחוס. מה זה ייחוס? נו, חשיבות. לא. חשיבות. כמה ש... ובדרך כלל אני שומע לפעמים שלא רוצים להתחתן עם מישהי שמבינה יותר מדי, שמרגישה יותר מדי, שהיא יותר מדי ככה נמרצת, ככה משתוקקת לעבודה רוחנית, מפחדים ממנה. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב. לא. צריכים לקחת כמה שככה אשת חייל. וכמה שיותר מבינה, מרגישה, זה ייתן לך תוספת גדולה מאוד. תוספת גדולה מאוד רוחנית. זהו, אז מצאת אתמול. לא נורא, אתה עוד צעיר. זהו, מי כאן רצה?
ושואל.
בוא נרוג את הזמן, יש לנו פשוט עוד כמה דקות.
אנחנו לומדים רב שאין אור בלי כלי, ופה פתאום ליצר יש איזה תוקף כזה שהוא טוען כולה שלי. מהרגע שבן אדם רוצה לבנות לעצמו איזשהו כלי דהשפעה, אז היצר הרע הוא טוען כולה שלי, אז היצר הרע טוען לעומתו כולה שלי. השאלה מאיפה התוקף של היצר הרע? זה נראה כאילו יש לו איזה חיות שאין אפילו לאור. אני לא יודע איך להגיד את זה במילים.
מאיפה יש תוקף ליצר הרע לטעון שכולה שלי?
כן. אם
מפני שבזמן השבירה הוא באמת עמד לקבל את הכל, את כולה שלי. הוא עמד לקבל וזה הסתלק ממנו. זאת אומרת, הפעולה הכי קצרה, הכי קרובה שהייתה לפני המצב הנוכחי, זה שעמדתי הכל לקבל. ולפי זה יש לי רשימות. אז מתוך הרשימות עכשיו אני טוען, תביא. וכל רשימו שעכשיו מתעורר בי, הוא טוען, תביא לי. הוא לא מתעורר בצורה אחרת, אלא רק תמלא אותי.
כן, אבל אותו בן אדם, הוא כותב פה שמתלבש על הגוף של ה... סליחה, שמתלבש על זאת אומרת, רק שנייה, שהסיטרא אחרא מתלבשת בגוף האדם וטוענת כולה שלי.
כן, מכירים השבורים שלנו.
אז זה כאילו שלסיטרא אחרא יש איזושהי יכולת שקודמת להתלבשות של
לא, הגוף האדם? לא, ודאי שכן, אני לא מבין אותך. סיטרא אחרא זה נקרא על מנת לקבל.
זאת אומרת שהיצר או הרצון לקבל זה משהו שהוא...
רצון לקבל שום דבר, על מנת לקבל.
זאת אומרת שזה על הכוונה, על המחשבה, זה הכלי של
ה... ודאי, מה זה יצר הרע או יצר הטוב? היצר זה אותו יצר בין רע וטוב, ההבדל בכוונה.
אז מי מחזיק את הכוונה הזאת?
הרשימו השבור.
בזמן שהבן אדם מחליט שהוא רוצה ללכת בעל מנת להשפיע, יש כאן...
אין, הוא לא מחליט.
זה כלי חדש או שהוא
מקבל... הוא לא מחליט, הוא לא מחליט. אלה עם האור מהיר, ואז אדם נמצא בתוספת, פתאום בתוספת כוונה. הכוונות הם משתנות בהתאם להם האור.
אז זה כאילו שהיצר זאת היא הכוונה. כאילו שהכוונה יצר זה היצר.
יצר זה רצון. יצר, מילה יצר. זה רצון. אבל רע או טוב זאת הכוונה. תחשוב.
כן, צריך לחשוב.
תרשום אלף פעם ככה בבית. יצר זה רצון. ורע זה... על מנת לקבל, וטוב זה על מנת להשפיע, והשינוי בא מגיע על ידי מאור המחזיר למוטב, ושאני עושה את זה דרך הקבוצה, מפני שאז הכוונה שלי באמת לעל מנת להשפיע. תרשום כל הדברים האלה ככה, טוב, במחברת, תביא לראות, בוא נראה אותך. שלח לי מכתב כרגיל שאתה עושה את זה ככה, זה... אני לא יכול לקרוא אותו, אבל זה... חצי יום אני אקרא. כן.
אז איך נכנסת המערכת של השכינה הקדושה לסיפור הזה? מה זאת מערכת חיצונית?
השכינה הקדושה זה אותו אוסף הנשמות הפרטיות שהופכות להיות שרוצות להתהפך לנשמה אחת.
זאת אומרת שבתוך השכינה הקדושה יש גם כאלה וגם כאלה, וזה
איזה
בעצם...
כאלו?
כאלה שלא, הוא כותב פה על האלה אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל כאלה שלא רוצים כאילו להיות חלק מהמערכת הקדושה.
אנחנו כולנו נמצאים בשכינה, בקשר בינינו בין כולם. שמעת שהכל זה גלובלי אינטגרלי, כן?
כן.
שמעת, יופי. זה נקרא שכינה, אבל לא שכינה הקדושה כל כך. אלה שכינה, שכינתה בגלותה, באפרה וכן הלאה. אנחנו נלחמים על תיקון השכינה. שכל החלקים שלה יהיו מחוברים יפה וטוב באהבה הדדית, ואז מתוך האהבה הזאת, ההדדית יהיה להם גם כן נטייה אהבה לבורא. כמו שקראנו בלילה דקאלה.
אז בעצם אפשר לדבר על שכינה רק במובן של אנשים שמחזיקים באיזושהי מחשבה או באיזושהי כוונה?
לא, בשכינה נמצאים כולם. בשכינה נמצאים כולם, ממש כל הנשמות הם חלקי השכינה. נמצאים כולם. רק השאלה על איזה אבחן. בשכינה אנחנו מדברים. כל הרצונות, כל הרצונות, זה נקרא שכינה.
וההבחן בין חלקים בשכינה זה בין,
מלכות, נו,
זה בין כאלה שיש להם כוונה לבין כאלה שאין להם כוונה, ואלה שיש להם כוונה זה בין כוונה לטוב
כולם נמצאים בה, כולם נמצאים בה, ואחרי החורבן נקרא שכינתה בגלותה. ושכינתה בגלותה נקרא גם כן על החלקים אפילו שלא עברו חורבן. אפילו שלא. ישראל שיצאו מהגלות, שיצאו לגלות, סליחה, לגלות. אז בזה הם גם כן מביאים את הרגשת החורבן לאומות העולם. מוסיפים שם רע. ולכן, רציחות, גניבות, מלחמות, כל מיני דברים, מאיפה זה בא? מזה שכלים שלנו נפלו לכלים הלא שבורים. כאילו לא שבורים. זה דברים לא, לא פשוטים. ואז לא מן הסתם מאשימים אותנו בכל דבר רע. עכשיו אתה יכול לשאול, איך יכול להיות שלפי ההיסטוריה אנחנו ראינו שבבל לא עבר שבירה, ורומא וכולם לא עברו שבירה, כן? ורק אנחנו עברו שבירה. אבל לפי הלימוד, כל הכלי שנברא עבר שבירה, כן? כל המלכות דין סוף בעולם הניקודים, או אחר כך בחטא אדם הראשון, כולו עבר שבירה.
זין תחתונות.
כן, זין תחתונות, זה בסדר, זין אין כלים אחרים. אז איך יכול להיות שלפי הלימוד שלנו, העולם נשבר, ואחר כך ששזר את עצמו לאבייה במצב הקדנות, ואחר כך אדם נברא ונשבר, וכאילו נשבר גם עולם כולו וגם אדם כולו, ועולם תקנו אותו עד המצב הקטנות, ואדם צריכים אנחנו לתקן, אין ממנו כלום חוץ מהנקודה העליונה שלו הכלולה במלכות דעת שלות. אז איפה אנחנו רואים את זה בעולם שלנו? איפה זה קרה? הבבל לא נשבר, חוץ מעם ישראל לא נשבר שום דבר. איך שזה לא איך להגיד, לא תואם, תואם,
תואם
לזה? יש לך תשובה או לא?
יחס הפוך, אורות וכלים,
שבעצם הוא... לא, אל תבלבל אותנו, לא, תחשוב. יש לך שבוע ימים, אחר כך ספר לי. זה לא פשוט. טוב, עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.